קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי.
מצוות המילה ניתנה לאברהם אבינו בפרשת לך לך. אנחנו נעסוק היום במילה של לא יהודים. כמובן, המצווה למול יהודים נאמרה לאברהם אבינו בפרשת לך לך, אבל הרי ידוע שהרמב"ם בחולין אומר שהמצווה, כל המצוות שאנחנו מקיימים היום, אין אנחנו מקיימים אותם בגלל שנצטוו בספר בראשית לפני מתן תורה, אלא בגלל שהתורה ציוותה עוד פעם לקיים את המצוות האלה בזמן שניתנה תורה למשה בסיני. וכמובן בפרשת תזריע כתוב אישה כי תזריע וילדה זכר וכולי, וביום השמיני ימור בשר עולתו. החיוב למול בני ישראל אמנם נאמרה לכתחילה לאברהם אבינו, אבל נצטווינו שוב במתן תורה על ידי משה. אבל נניח שנוכרים אינם מצווים על המילה, נשאלת השאלה האם מותר למול אותם. אם נוכרי יבוא ויגיד שהוא מבקש שיהודי ימול אותו, האם מותר לנו למול אותו? בשולחן ערוך יורד דעה סימן ריש צימח ג' סעיף ה', מביאים כאילו כמעט את לשון הרמב״ם, שיש איסור למול נוכרי שבא. אבל הלכה נאמרה, גוי שצריך לחתוך עורלתו מפני מכה, אסור לישראל לחתוך. אם נתכוון הגוי למילה, מותר לישראל למול אותו. בואו נדבר על החלק הראשון קודם. אם הנוכרי מבקש לרפא אותו, אז אסור ישראל למול אותו. אומר השח, שדווקא בחינם אסור, אבל בשכר מותר. כנראה שח חושב שמדובר כאן לא באיסור מיוחד של מילה, אלא בכלל מדובר כנראה בנוכרי שהוא עובד עבודה זרה, על הגויים שעליהם נאמר ולא תכונן, ויש איסור להטיב לו. אנחנו מנועים מלעזור לו ללא סיבה. ולכן אם לרפותו יהיה אסור, אבל בשכר שזה לא נחשב בחינם, כנראה מותר. לפי השח, אנחנו לא מצאנו כאן איסור מיוחד למול אותו. יש בכלל איסור לעזור לו בתחומים שונים. ואילו בתז שם כתוב שהסיבה שאסור למול אותו זה לא לשים בו ברית עוד קודש. הסיבה שאסור למול את הנוכרי משום שהברית היא מתנה, ברית שניתנה לעם ישראל. ולא רוצים שגויים, אולי הכוונה גם כן לעובדי עבודה זרה, יחתמו ברית עוד קודש. הרב קוק נשאל אם מותר למול ילדים שנודו להורים אבא ישראלי, אבא יהודי, ואימא נוכרית. אם האימא היא נוכרית, אז פשיטה שהילדים הם אינם יהודים, ואז השאלה שהאבא שהוא יהודי רוצה שהילד שלו יהיה נימול, האם מותר למול אותו? ורב קוק מביא את השולחן ערוך, את הפסק הזה, והוא אומר שיש, חוץ ממה שאמרנו בתז, שלא לשים בו ברית עוד קודש, יש כאן עוד בעיות, במיוחד במקרה שעליו הוא דיבר. הרי ככה ייתכן שכולם יחשבו שהוא יהודי, גם בלי גירות. הרי יש לו אבא יהודי והילד נימול, אז אולי הכל יצא בציבור שהוא יהודי ויבוא להתחתן, ועוד קלקולים רבים כאלה. אז אולי גם כן הרב קוק מעלה, זה ייווצר מצב שיהיה יותר קל להתחתן בנישואי תערובת, הרי סך הכל הילד הוא נימול, הזמן נורא, ולכן הרב קוק דיבר שעדיף לא למול את הילד הזה. אז קלקולים טכניים יכולים להיות, ואיזה רעיון שלא לשים בו ברית עוד קודש. אבל הרמב״ם גם כותב בהמשך הדברים, שאם בנוח רוצה למול שם מצווה, אם נתכוון הגוי למילה, מותר לישראל למול אותו. אם הגוי התכוון לשם מצווה, מותר למול אותו. כנראה שאין הכוונה כאן שהגוי רוצה להתגייר. הרי זה פשיטה, אם הגוי רוצה להתגייר, בוודאי שאנחנו מצווים למול אותו, הוא מצווה למול, לא נדון מי באמת מצווה על גירות בכלל. אבל בוודאי שאם גוי בא להתגייר, אז יש עניין בוודאי למול אותו. אז אין הכוונה שגוי בא להתגייר ולכן הרמב״ם מחדש שאפשר לקבל אותו. אלא כנראה שהרמב״ם חושב שמדובר כאן באחד גוי שרוצה לקיים מצווה. גוי שרוצה לקיים מצווה, הרי אנחנו לא רק מרשים לו, אלא מודדים אותו לקיים מצוות. הרמב״ם כותב שגוי שרצה לקיים מצווה, אם נתכוון הגוי למילה, מותר לישראל למול אותו. והרב קוק בתשובה הנזכרת אומר שזה הרמב״ם לשיטתו, שהרי הרמב״ם בפרק י' מלכות מלכים הלכה י' כתב, בנוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונים אותו לעשותה כלחתה. הרמב״ם לא כתב שמעודדים אותו, אבל הרמב״ם כאן כתב שבנוח, וכנראה שהכוונה כאן לאחד שאינו עובד עבודה זרה, שרוצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר. אמנם הוא לא מצווה, אבל אין מונים אותו והוא מקבל על זה שכר. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, אבל גם מי שאינו מצווה ועושה הרי מקבל שכר. הרמב"ם מדגיש שם בפרקים שעוסקים בדיני בן נוח, שיש מצוות שאנחנו אוסרים על בני נוח, ושם הוא כותב למשל תלמוד תורה נאסר לבני נוח, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. תלמוד תורה היא מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לעמו ישראל, ואין לעם נוכרי חלק בתורת משה. וכמובן גם שבת, על זה נאמר ולא ישבותו, ואנחנו אומרים נוכרי ששבת חייב מיתה. אז שני, הכוונה לבן אדם, לבן נוח שרוצה לחדש איזה דת לעצמו, אז זה אנחנו אומרים שאנחנו לא מרשים לגוי לקיים שתי מצוות האלה, ואסור לגוי לקיים אותם. אבל אם רצה לקיים איזה מצווה שהיא, כך כותב הרב, בין שבין אדם למקום, או בין שבין אדם לחברו, אף על פי שאינו מצווה בה כדי לקבל שכר, כי אף על פי שגדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה, אבל גם הוא מקבל, הוא מותר בשביל כך ישראל למול אותו. הרב קוק כאן כיוון לדברים שהם די מפורשים ברמב״ם עצמו, אמנם לא במשנה תורה. הרמב״ם בשאלות ותשובות הרמב״ם כותב כך, מותר לישראל שימול את הגוי אם מתכוון הגוי לכרות העורלה על הסירה, לפי שכל מצווה שעושה הגוי נותנים לו עליה השכר, אבל אינו כמו שהוא מצווה ועושה, ובתנאי שיעשה והוא מודה בנבואת משה רבנו המצווה בה בשם השם יתעלה, הוא מאמין בזה, ולא שיעשה בגלל דבר אחר או לפי דעה שראה לעצמו. אז הרמב"ם כתב דברים מפורשים, מותר לישראל למות אנוכי, בגלל שזה מצווה שגוי יכול לקיים אם הוא רוצה. אבל כמובן בתנאי שהוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה לקיים מצווה. ואין הבדל בזה בין הישמעאלי והנוצרי, וכל שבא אלינו למולו, זה, עכשיו אני חוזר ללשון הרמב״ם, כל שבא אלינו למולו לשם מילה, מותר לנו למולו, אם היותו נשאר בגיותו. למרות שהוא נשאר גוי, הרי הוא לא נימול לשם גירות, בכל זאת, מותר למול אותו, והוא מקיים מצווה. התז דיבר על זה, שאנחנו לא רוצים להחתים אותו בברית עוד קודש. והרמב״ם כנראה חושב שמותר לעשות פעולה טכנית של מילה, אבל אנחנו בעצם לא מכניסים אותו לברית עוד קודש. יש כן מילה והיא מצווה, אבל כנראה שיש הבדל בין בן אדם יהודי שנימול ואנחנו קובעים זה ברית עוד ברית קודש שהוא נכנס לברית, לבין נוכרי שנימול אמנם לשם מצווה, אבל כנראה קריטת ברית אין כאן. אני אומר את זה בגלל קושתו של השגת אריה. השגת אריה הקשה, הרי המשנה אומרת במסכת נדרים, הנודר מזרע אברהם. אז הוא מותר לו להנות מכל אחד שאיננו מזרע אברהם, אבל אסור לו להנות מיהודים, מכל מי שהוא זרע אברהם. הקשה שגת אריה, מי הוא בדיוק זרע אברהם? אנחנו יודעים שכל עם ישראל זה זרע של אברהם, וכך אנחנו מברכים בברית מילה, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אבל יש אנשים אחרים שאומנם לא נחשבים כיהודים, אבל כנראה שהם כן זרע של אברהם אבינו. הרי שיטתו של הרמב״ם המפורסמת, שיש מצווה למול גם כן כל בני כתורה. כתורה היא אשתו של אברהם, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, ותלד לו את זמרן, את יוקשן, את מדיין. כל אלה שהם ילדים וצאצאים של כתורה חייבים בברית מילה לפי שיטת הרמב״ם. אמנם ישמעאל נפקע, הוציאו אותו מלהיות זרע של אברהם, כי ויצחק יקרא לחזרה, אבל רק מי שבאופן מיוחד הוציאו אותו מן הכלל של זרע אברהם איננו נחשב זרע אברהם. אבל אחרי כן, בזמן שאברהם התחתן שוב עם כתורה וילדה לו בנים, אז הם חייבים במילה לפי שיטת הרמב״ם. מקשה שהגת אריה, הרי אם כן, מי שנדר מזרע אברהם, הרי הוא צריך להיות אסור גם בבני כתורה. ואילו במשנה כתוב באופן סתמי שמותר בכל הנוכרים. ויש להסביר שבני כתורה אמנם נחשבים זרע אברהם לעניין הברית מילה כמצווה. אבל הסברנו שגם בברית מילה יש, חוץ מאשר המצווה, יש גם מושג של ברית שהיא קשורה לברית. מושג של דיברנו עליו לפני כן, עוד ברית קודש, ברית עוד קודש. וכנראה שהברית גם קשורה כמובן לארץ ישראל. הברית שניתנה לאברהם אבינו קשורה עם ברית מילה, והברית לארץ ישראל, וכך אנחנו אומרים גם בברכת המזון, נודה לך השם אלוקינו, והבריתך שחתמת בבשרנו, בזכות המילה ניתנה לנו ארץ ישראל, כנראה שבני כתורה אמנם נצטבו על המילה, אבל הם נצטבו על מצווה של המילה, ולא על הברית של המילה, לא הברית שקשורה לארץ ישראל. הרב הוטנר אומר, וההפניה לרב הוטנר קיבלתי ממאמר של הרב נריה, שכתב דברים מאוד חשובים בנושא שקצת אני הזכרתי עכשיו, המאמרו מצוות מילה של הרב נריה. הרב הוטנר אמר על הפסוק וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, שאברהם שלח את הבנים בעודנו חי, בזמן שאברהם חי. כמובן אי אפשר לעלות על הדעת שאברהם שלח את הילדים לפני ש... אחרי שמת, אז לכאורה זה מיותר להגיד בעודנו חי. הרב הוטנר הסביר שבזמן שכתוב גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני יצחק, הדברים נאמרו כדי להפקיע את הבנים של אברהם שאינם מזרע יצחק והלאה, רצה להפקיע אותם, את האחרים, מנחלה. ולכן הדגיש שהוא בעודנו חי. בזמן שהוא עדיין קיים, והוא יכול להוציא אותם מנחלתו, אז אברהם שלח את הבנים האחרים, והיינו שאינם נקראים זרע אברהם לעניין ברית הארץ. ואם כן, כך אפשר לתרץ, וישלחם, המשנה אומרת, הנודר מזרע אברהם אסור בכל זרע אברהם, אבל מותר בכל הגויים, גם בבני כתורה. ואם נבוא ונגיד שהרי בני כתורה חייבים בברית מילה, נתרץ, אמנם בצורה חלקית הם נקראים זרע אברהם, אבל בזמן שאחד אמר הנודר מזרע אברהם, הוא התכוון לאחד שהוא זרע אברהם במלוא מובן המילה. דהיינו שהוא חייב בברית מילה, והוא גם יש לו קשר לברית של ארץ ישראל, זרע אברהם אמיתי. כמובן, אם נגיד שהמשנה מדברת וחושבת מה הייתה כוונתו, זה ברור יותר פשוט שהכוונה של בן אדם בזמן שאומרים זרע אברהם הוא מתכוון ליהודים. אבל באופן עמדני אפשר להסביר שגם מי שנודר מזרע אברהם, למעשה זה לא כולל את בני כתורה, שאומנם הם בני אברהם, הם זרע אברהם לעניין ברית מילה, אבל הם לא זרע אברהם במלוא מובן המילה, ולכן הם לא כלולים בתוך הנדר הזה. הסברנו שיש בברית מילה גם מצווה וגם כריתת ברית. ובני כתורה אמנם לפי הרמב"ם חייבים במילה, אבל הם לא חייבים במושג הזה של כריתת ברית. כריתת ברית, הכוונה ברית לא רק לשם מצווה, אלא ברית ונחלה, ולהיות זרע ישראל שלם, זרע אברהם שלם. לפי זה יש לדון במקרה שמובא בספר חומש, בחומש שמות, בסוף פרשת שמות, כתוב את הסיפור המפורסם שבזמן שמשפחתו של משה עוזבת את מדיין, אז ציפורה ראתה שיש בעיה, אז היא לקחה צור ומלה את בנה. בזמן שכתוב בגמרא שנתרשלו במילה, לא קיימו את המצווה כמו שצריך, לכן חס ושלום עמדו בפני עונש, וציפורה הצילה את המצב. יש ראשונים שמסבירים שמי יתרשל במילה, כאן כמובן אפשר לדבר על סיבות ומניעים לכך, ולא נדון בזה כעת, אבל מי נתרשל במילה? אז יש ראשונים שאומרים שגם ציפורה נתרשלה במילה. זה מוזר. הרי אנחנו יודעים שאישה לא מצווה על המילה. הגמרא במסכת קידושין דף חפתת אומרת שמילה היא מצווה שניתנה לאבא לקיים ולא לאמא. האבות חייבים למול את הבנים, ואילו הנשים, האימהות, אינן חייבות למול את הילדים. אז למה יש ראשונים שסוברים שגם ציפורה נתרשלה במילה, הרי היא בכלל איננה חייבת? יש מקום לתרץ שאומנם אישה אינה חייבת במילה בתור אימא, אבל היא חייבת בתוך כלל ישראל. הרי הגמרא שם אומרת שמי שיש לו אבא, האבא חייב למול אותו, ואם אין אבא אז יש חיוב על כלל ישראל, ויש הרבה המפרשים שם שאומרים שכשאין אבא אז החיוב חל על כלל ישראל וכולל לאנשים. וכך אפשר להסביר שציפורה התרשלה במילה לא בגדר שהיא הייתה אימא של משה, של הילד, אלא בגלל שהיא הייתה חלק מכלל ישראל שמחויבים במילה באופן סתמי. אבל יותר סביר לפרש שבאמת החיוב מילה שם היה חיוב מילה של בני כתורה. הרי ציפורה הייתה בת מדיין. אמרנו לפני כן, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, והתלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדיין. ממילא בני מדיין הם בני כתורה. אם כך, אז באמת הילד היה חייב בברית מילה, ואינני יודע אם אצל בני כתורה יש חילוק בין הורי, בין אבא לאמא. אמנם לומדים מהפסוק באברהם, שאברהם נצטווה על המילה, וכך אומרים שאברהם נצטווה ולא האימהות, אינני יודע אם הדין הזה יחול גם כן על בני כתורה. אז לכן אפשר להציע שבאמת בני כתורה חייבים במילה, ואולי גם אנשים חייבות במילה, ולכן אולי ציפורה באמת נתרשלה במילה. הגמרא בעבודה זרה דנה אם אישה יכולה למול בכלל. כאן מדובר במילת יהודי, מילה רגילה. האם מותר לאישה למול בן יהודי? וכאן הגמרא כמובן מביאה ראיה לכאורה מציפורה. ותיקח ציפורה צור ותכרות את עורלת בנה. לפי הפשט הפשוט של הדברים, הרי ציפורה מלה בעצמה, והם כן סימן שמותר לאישה למול. אומרת הגמרא תשובה, יש מחלוקת אם אישה יכולה למול או לא. אומרת הגמרא תשובה למי שסובר שאישה פסולה למול, שבעצם ציפורה לא מלה, אלא היא ציוותה למישהו אחר, הדניין נעשה על ידה. הרבה פעמים כתוב בתורה שבן אדם עשה פעולה, אבל בעצם מפרשים אומרים שהוא לא עשה בעצמו, אלא הוא ביקש מישהו אחר לעשות את זה. אז כתוב בתורה ותיקח ציפורה צור, אז יש פירוש בגמרא שציפורה לא עשתה את זה לבד, אלא היא ציוותה למישהו אחר לקיים את המצווה הזאת. נוכל להגיד שבבני כתורה בוודאי חייבים במילה, ואולי גם אנשים חייבות במילה. אם כן, באמת מה הראיה מציפורה? אמנם ציפורה מעלה, זה לא ראיה שאישה יכולה למול. אולי אם ציפורה יכולה למול בתור בני כתורה. אז למה גמרא צריכה לתרץ שהיא לקחה צור על ידי אחר? למה באמת לא כתוב שציפורה באמת לא מעלה, ציפורה באמת מעלה, אבל בתור בני כתורה אישה יכולה למול? על פי דברינו אפשר ליישב את הדבר הזה. ציפורה אמנם בתור בני כתורה אולי יכולה ואולי מצווה למול, אבל המילה הזאת תהיה מילה לשם מצוות מילה, כמו שדיברנו לפי הרמב״ם בהלכות מילה שמותר למול נוכרי לשם מצווה. אבל כנראה שאין כאן ברית מילה ברית עוד קודש, אין כאן מילה לשם ברית במלוא מובן המילה. על זה יש סוגיה בגמרא עם אישה כשרה לדון, כשרה למול. אם נגיד שאישה יכולה למול בצורה טכנית, אז נגיד שנכון מקיימים את המצווה הטכנית, ולכן אולי למול נוכרים באמת אין שום הבדל, אולי אישה יכולה למול. אבל כאן מדובר בברית מילה שיש בה לא רק מצוות המילה, אלא קיום של ברית. וקיום של ברית, אולי מזה אישה מופקעת. לכן הגמרא נאלצה לתרץ לפי מי שסובר שאישה פסולה למול, שאכן ציפורה לא מלה. ציפורה לא יכולה להכניס אותו לבריתות קודש. אבל אז כמובן נצטרך לדון במצוות לפני מתן תורה, ומי אכן מעל אותו וכדומה, וזה לא ענייננו כרגע. בכל אופן אמרנו שלפי שיטת הרמב״ם, בני כתורה חייבים במילה. גם היום הזה. בני כתורה חייבים במילה. הרמב״ן ביבמות דף מ"ו עמוד א' חולק וסובר שלמעשה היום נוחים אינם חייבים במילה בכלל. אז יש מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן אם יש קיום מצווה של נוחי, בעצם המצווה היא האם יש חיוב על בני כתורה למול היום. לפי דברינו אפשר להסביר את המחלוקת בצורה יסודית. הרמב"ן חושב שמצוות ברית מילה קשורה לא רק למצווה הטכנית של לכרות ברית בצורה פיזית, אלא גם כריתת ברית במובן הרוחני. והרמב"ן כנראה חושב, בניגוד לדעת הרמב"ם, שאי אפשר לחלק ביניהם. היות שבני כתורה בוודאי אינם מצווים בחלק השני, במושג של כריתת ברית במובן הרוחני, אז ממילא אי אפשר להפריד בין זה לבין קיום המצווה. לכן בני כתורה למעשה, נוחים היום למעשה, אינם חייבים בברית מילה, ולפי הרמב"ן אינני יודע מה באמת יגיד על ברית לנוחים בזמן הזה. מה שגאים לברם בשולחן ערוך, אינני יודע מה יגיד הרמב"ן. הרמב"ן אומר שבני כתורה בכלל אינם חייבים במילה, והרמב"ם חושב שכן חייבים במילה, אמנם מופקעים מהמושג של ברית, המושג הרוחני של ברית. ואילו, לפי הרמב"ן, בני כתורה בכלל אינם חייבים במילה. גם אם נניח, לפי דעת הרמב"ם, שבני כתורה חייבים במילה, כנראה שהחיוב של בני כתורה אינו דומה לחיוב של, של הברית מילה אצל יהודים. אצל העם היהודי, ברית מילה יש בה שני חלקים. יש הסרת העורלה ויש מצוות פריאה. אצל בני כתורה המושג של הסרת העורלה נאמרה. נוכי שמקיים ברית מילה, בני כתורה מסיר את עורלתו. אבל בני כתורה אינם חייבים בפריאה. בית הלוי על התורה אומר דברים נפלאים כדי להסביר את החילוק במובן הרוחני, במובן המחשבתי שיש בין מילה לפריאה. אומר בית הלוי שבהרבה מצוות יש כאילו שני חלקים. חלק אחד סור מרע וחלק שני עשה טוב. למשל, בשלוש שנים אסור לנו לאכול פירות הראשונים של העץ, על זה נאמר איסור עולה, ושנה רביעית יש מצווה חיובית של נטע רווי. בית הלוי הביא מדרש על הפסוק בשיר השירים, מה יפית ומה נעמת. מה יפית בעולה, מה נעמת בנטע רווי. והוא הסביר מה יפית, הכוונה שלא עברת על איסורים. סרת מרע, סור מרע, עשה טוב. החלק הראשון של המדרש שמבוסס על הרעיון סור מרע, מה יפית, זה, על זה נאמר מצוות, ויש שם עוד רשימה של כמה מצוות, שעליהם נאמר החלק הזה של סור מרע, כמו עורלה בפירות, ומה נעמת זה החלק החיובי שיש במצווה, די מונת הרווי. ובמדרש שם כתוב מה יפית בעורלה, מה נעמת בפריאה. אומר בית הלוי גם, גם בברית מילה, שני החלקים קיימים. סור מרע, הכוונה להסיר את העורלה שהיא נחשבת מאוסה. ולכן מי שמסיר את עורלתו מקיים מה יפית. הוא לא עובר לאיסורים, הוא סר מרע. אבל כדי להיכנס לעוד ברית, על ידי פריה, מה נעמת בקיום של פריה, על זה עדיין לא הגיע. לכן, במובן הזה, אני מבין שבני כתורה חייבים במילה, לפי שיטת הרמב״ם, אבל אינם חייבים בפריה, הסו מרע נאמר מהם, העשה טוב, אולי הרעיון הזה להיכנס לברית, קשור לפריה, ועל זה בני כתורה אינם חייבים. מעניין הדבר שהיום יש באמת מקום לדון אם יש חיוב בכלל לנוחים למול. הרי לכאורה, על פי סברה פשוטה, נגיד שהיום יש בני כתורה בעולם, אבל ודאי אינני יודע מי הם. הרי זה ידוע שבא סנחריב וביבל את האומות, אין לנו שום ייחוס אצל נוחים. היום אנחנו יודעים זה, מי זה מצרי, מי זה אמוני, מי זה עמלקי וכדומה. אז גם בני כתורה, אין אנחנו יודעים מי הם, ולכן היות שיש ספק, אז לכן אפשר להעלות את השאלה, היום כל נוחי הוא גדר ספק של בני כתורה, ואולי חייבים במילה. לכאורה הסברה פשוטה תגיד שבני כתורה בוודאי בטלים ברוב. ואם כן, היום הלכה למעשה בני כתורה, לא, אני לא יודע מי הם בני כתורה, אמנם בני כתורה חיים במילה, אבל כל נוכרי היום, שאם באמת היה יודע את הדברים האלה והיה רוצה לקיים אותם, היה אומר, אני לא יודע אם אני מבני כתורה, זה לא ספק אפילו דורייתא, הרי מדורייתא הולכים לפי הרוב, ולפי הרוב אני לא בני כתורה. הפתחי תשובה שם ביורד דייה, סימן רי סמר גימל, דן בשאלה הזאת, והוא באמת מעלה את האפשרות של, שבאמת בין היום כל הנוכרים חייבים במילה, בגלל שאינני יודע אם הדין של רוב נאמר לעניין נוכרים, ואולי למעשה בני כתורה חייבים במילה. אנחנו יודעים היום שהישמעאלים מקיימים מצוות מילה, אמנם לא בדיוק כמו שיהודים מקיימים לא באותו זמן, אבל זה מעניין שהמצווה הזאת, הרעיון של ברית מילה, התקיים היום, מתקיים היום אצל ישמעאלים, עד כמה שאני יודע, זה לא מתקיים אצל עמים אחרים. דיברנו היום על מחלוקת אם מותר למול נוחים לשם מצווה, בשולחן ערוך כתוב לשם מצווה מותר למול אותו, לשם רפואה אסור למול אותו. דיברנו על סיבות האיסור ומתי יש מקום להתיר, ואם אנחנו כן מתירים, מה האופי ומה הקיום של הברית הזאת. ודיברנו על בני כתורה, מה מצבם היום, מה מצבם בחיוב מילה בכלל.